אהלן זיו, מה העניינים?
הכל בסדר, זמן רב לא השתמענו. נכון. שזה שקר מוחלט, כי לפני זמן די קצר ראינו אחד את השני.
נכון, ואנחנו נראה אחד את השני גם בעוד מה? שבוע וחצי?
משהו כזה, אם זיכרוני אינו מטעני.
כן, המאזינים שיספיקו לקלוט את הפרק הקרוב לפני ה-27 בספטמבר, יש לכם הזדמנות מדהימה לבוא לראות את זיו ואותי. ועוד
ואת איתמר ואת רואי צזנה.
נכון, אנחנו מרצים באייקון, במסגרת נכון אייקון, מה זה? אייקון. פסטיבל המדע הבדיוני, כך הוא קורא לעצמו?
אייקון TLV, פסטיבל המדע הבדיוני ופנטזיה, שמתקיים בסינמטק, למרות שאני לא בטוח שאנחנו בסינמטק, צריך לבדוק לפי התוכניה. אנחנו נשים באתר שלנו, שנכון לרגע זה עדיין נמצא בזיו-קיטרו.com/writing, ושם יהיה קישור אל המקום הזה. יש שני אירועים גדולים השנה, שני אייקונים, בלי להיכנס לכל הסיבות, כי זה פשוט משעמם נורא. יש שניים.
מריבות פנימיות.
כן, אנחנו באייקון TLV, ואנחנו הולכים לעשות ערב של קשורים ברשת על קריפטוזואולוגיה.
כן.
כל מה שקשור למדע, חקר היצורים הלא קיימים.
כן, כל מיני כאלה, המפלצת מלוך נס, וכל מיני דברים כמו ביגפוט, וכל מה ששמעתם עליהם, היצורים המשונים האלה. אנחנו נעשה 4 הרצאות קצרות, מרתקות, מצחיקות, מעניינות בטירוף, במסגרת מה שאנחנו קוראים לו קשורים ברשת, שזה סבב הרצאות כזה שאנחנו עושים. אז תבואו ב-27 לספטמבר.
נכון, שוב, קישור אנחנו נשים, תוכל להיכנס, להזמין כרטיסים, ולבוא ולפגוש אותנו, אנחנו נשמח לפגוש אתכם.
בהחלט. מה הבאת לנו זיו באמתחתך היום? אפרופו עברית טובה.
או. אז ככה. אני רוצה לדבר היום על החשיבות של השפה, או הידע בשפה בה אנחנו כותבים, ובאות אותה עת אני רוצה לדבר על כך שאם יש לאנשים בעיות מסוימות עם השפה, או הם מרגישים למשל שהם לא יודעים באופן מוחלט ושיש להם שגיאות וכדומה, למה הם עדיין צריכים לכתוב ולא להשתמש בזה כתירוץ לא לכתוב?
אתה אומר בעצם שבן אדם שלא מדבר, בוא נתוך, הקהל שלנו מן הסתם זה קהל בעברית, בן אדם שלא מדבר טוב, לא כותב טוב בעברית, כותב עם שגיאות. עדיין נכון. יכול להיות סופר טוב?
אז כן, גם אם אין לך שליטה מוחלטת בעברית ואתה עושה שגיאות, יש עדיין בהחלט מקום לכתוב, זה עניין מאוד עדין, וכשאני אומר עדין, מתכוון שאם אין לך ידע בכלל בשפה, ואתה עם שגיאות תחביר, ואתה לא יודע לבנות משפט בצורה קוהרנטית, כנראה שכתיבה זה לא הצד החזק שלך, וכדאי שתעשה דברים אחרים. אבל אם הטעויות הן במספרים, זכר נקבה, כל מיני שגיאות, נקרא לזה מינוריות יותר, של סגנון, או סתם דוגמה עם, בספר שכתבתי עכשיו האחרון, כתבתי אם הרמתם את הספר לידכם, והעורך התעקש על לקחתם את הספר לידכם, יש פה מקום, אתה מבין, זה כבר עדין, כמו דברים כאלה. עכשיו,
כן, זה כבר עדין, זה כאילו, אני מודה שאני לא ידעתי את ההבדל בין זכר ונקבה, כאילו, במספרים, עד לפי דעתי גיל 33. באמת, זאת אומרת, לא היה לי, לא חשבתי על זה, לא, זה לא הפריע לי, אף פעם.
ונכון, עכשיו, מצד אחד, סופרים הם אנשים שאוהבים את השפה וכותבים. עכשיו אני אומר שפה ולאו דווקא עברית, כן? זאת אומרת, אם אתם מחליטים לכתוב באנגלית, זה אותו דבר. אתם צריך כאילו בסיס של הבנה של השפה, לדעת לכתוב בה, לקרוא בה הרבה, ולהכיר כמה שיותר מילים גם מן הסתם, כדי להעשיר את הסיפור שאתם כותבים. עכשיו, ברגע שיש את ה, את ה, נקרא לזה, את האהבה והערכה לשפה, אז אין בעיה שיש גיאות. למה? אני אתחיל מזה שקודם כל, כשאנחנו מסתכלים על ספר היום, ואנחנו אומרים, וואו, איזה יופי של כתיבה, כל הכבוד, צריך לזכור שהספר הזה, 300 עמודים שאנחנו קוראים, נכתבו במשך שנה, עברו עשרות תיקונים ומעברים מטיוטה ראשונה, דרך טיוטה שנייה ושלישית ושכתובים, וביקור אצל האורך וחזרה לכותב. זאת אומרת, הרבה מאוד עיניים עברו על זה, הרבה מאוד עריכות נעשו כדי שנקבל את הסיפור כמו שאנחנו רואים אותו. זה אחד, שתיים.
זאת אומרת, מה שאנחנו בעצם רואים מול העיניים שלנו זה תוצאה של הרבה מאמצים שאנחנו בכלל לא מודעים
נכון, להם. נכון, זאת אומרת, ברגע שאנשים חושבים על זה, אז זה נהיה להם גניה, אבל אנחנו לא חושבים, אנחנו לא יושבים וחושבים. כמו שאנחנו לא יושבים וחושבים, כשאנחנו מתיישבים על כיסא, על המאמץ שנעשה בעיצוב של אותו כיסא, והעיצור שלו, ובדיקה של כמה משקל הוא סוחב. הרבה מאוד דברים שאנחנו מתייחסים אליהם ביום יום, אנחנו מתייחסים אליהם כמובן מאליו. אותו דבר עם ספרים וכתבות בעיתונים. כשאנחנו מסתכלים על משהו, אנחנו אומרים, או, זה הסופר כתב את זה, או זה הכתב כתב. אם יש שם שגיאות, אז הוא השם, אם זה מצוין, אז הוא השם. אנחנו מתעלמים לחלוטין מתפקיד של אדם חשוב מאוד, וזה האורך. ואנחנו נעשה תוכנית נפרדת על חשיבות של האורחים, ומה התפקיד שלהם, אורחים טובים מול אורחים רעים, ואיך בכלל מתמודדים עם החיה הזאת. אבל גם אם באמת הסופר עצמו כתב וערכת עצמו, כמו ארלן אליסון שעושה את זה, עדיין יש שם עבודה קשה מאוד וקריטית, כדי להביא את הספר למצב שהוא קרי ומדויק בשפה שלו. עכשיו, למה אני מציין את הדבר הזה ומדגיש את זה כל כך? בגלל שאם אתם מרגישים שבאמת יש לכם שגיאות וטעויות, עדיין כדאי להתחיל לכתוב. אם באמת אתם שולטים בתחביר של השפה, ואתם יודעים איך לכתוב ומכירים מילים ויודעים לחבר משפטים, יש סיכוי גדול מאוד שאתם יכולים לכתוב סיפור, ואם הסיפור טוב, אפשר בהחלט לתקן את כל השגיאות הקטנות האלה שאנחנו מדברים עליהם כאן. שוב, האורך, זה גם יכול להיות דברים שלנו, זה יכול להיות הערות של אנשים שיסתכלו על זה ויתקנו אותנו, הרבה מאוד דברים כאלו.
יש איזה שהם דוגמאות כאלה לאנשים שהצליחו להיות סופרים למרות שלא היו כאלה חזקים בשפה אפשר להגיד?
הדוגמה הטובה ביותר שיש לי היא של סופר, מה שנקרא רב מחר, הוא בחור בריטי, עורך דין, אני חושב שהוא היה איש פרלמנט, נקרא ג'פרי ארצ'ר, כתב המון ספרים, פיקשן, נון פיקשן, הרבה מאוד ספרים, סיפורים קצרים. אני נתקלתי בו דרך ניר, אח שלי, למי שלא מכיר מהמאזינים, אני חושב שדיברתי עליו בעבר, קנה פעם את הספר To Cut a Long Story Short, אסופה של סיפורים קצרים יפהפיים. הסיפור המוכר ביותר והאהוב ביותר בקובץ הזה נקרא The Grass is Always Greener, שסיפור מדליק שמתחיל מאיש הומלס שיושב ברחוב מחוץ לבנק, ובמקטעים עוברים ממנו לשומר בשער, לאיש ביטחון בדסק, וכך ועולה 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 עד שמגיע למנכ״ל. כשהרעיון הוא להראות באמת, the grass is always greener, זאת אומרת, כל אחד מהם חושב שזה שנמצא בדרגה מעליו, החיים שלו טובים יותר, וכמובן שזה לא נגמר. עד המנהל, טוב, אני לא ירוס, אבל
תספר את הסוף, תספר את הסוף.
כן, בקיצור, עד למנהל בנק ומה מטריד אותו. עכשיו, האיש הזה, זמן קצר מאוד, אחרי שקראתי את הסיפור הזה, פתאום יצאה כתבה נורא גדולה בעיתון. זה היה לא פרי-אינטרנט, אבל אנחנו בכל זאת מדברים על כמה שנים אחורה, האינטרנט לא היה מפותח כל כך, זה היה לפני גוגל, זה היה בעיתון, יצא ממש בארץ, ודיברו על זה שהעורך שלו תכלס יצא ולכלך עליו, ואמר שהספרים שהוא כותב מאוד לא קוהרנטיים, כמעט בלתי קריאים, וזו עבודה קשה מאוד של העורך ושל ההוצאה לתקן את הספרים האלה ולהפוך אותם למה שהקוראים בסופו של דבר רואים. אני מאוד כעסתי על האורך הזה, והרבה מאוד אנשים כעסו עליו, כי זה היה מאוד לא לעניין. זה לא שהאיש הזה הוא חסר, שג'פרי ארצ'ר חסר כישרון ולא ידע לכתוב. היו לו שגיאות, יש לו דברים שהיו צריכים לתקן, ואכן האורך עשה הרבה מאוד עבודת ניקיון ותיקונים. אבל ג'פרי ארצ'ר הוא לא היחיד שעושה את זה. יש הרבה מאוד סופרים גם בארץ, אני לא אזכיר שמות כי בארץ זה מרגיש קצת יותר...
הביצה המקומית.
זה הביצה המקומית, כן. אבל קיימים שבהם לאורך יש יד לא מועטה ביצירה עצמה.
אני חושב שהעורך באופן אישי הוא חלק, טוב, באמת שווה לעשות את התוכנית שלמה, אבל לדעתי ההשפעה של העורך לא פחות חשובה מההשפעה של הסופר. זה מהניסיון שלי שעבדתי מול מספר מצומצם יחסית. אבל באמת, הקטע של התעקשות על כתיבה ושפה, היא בדרך כלל, אני חושב, מגיעה מהסופר. זאת אומרת, העורך לא יכול לתקן לו כל משפט שני, אלא אם כן הוא באמת פדנט רציני. אז הוא יכול לתקן את השגיאות הגדולות, כן? אבל אם הסופר הוא פנטסטי בדקדוק, יראו את זה, ואם הסופר הוא לא משהו, הוא גם יראו את זה.
נכון, עכשיו גם צריך לזכור, יש הרבה מאוד ספרים שאנחנו מסתכלים, גם בעברית, גם באנגלית. ספרים טובים, רבי מחר, חלק מהם אתה מסתכל על השפה, והיא מאוד עשירה, והיא, אתה יודע, מלאה בדימויים וכו', והיא נהדרת, והספר נהדר, ויש ספרים שהם כתובים בצורה מאוד פשוטה. שהמילים הם בגובה העיניים, שזה לא מורכב, ועדיין גם הסיפור יפהפה ומוצלח, וגם רב מחר, לא כי הוא, לא כי הסיפור מטומטם נקרא זה להמונים, זה לא איזה כזה, זה לא איזה סיפור כזה להמונים שהוא, אתה יודע, נקרא לזה פופולרי,
ספרות זולה.
ספרות זולה, כן. לא, ספר מוצלח מאוד וטוב מאוד. יש הבדל השפה, וזה בסדר גמור. עכשיו, יש נקודה נוספת, מצד שני שאני אומר, שמאוד מעצבנת אותי, וזה הוויתורים שאנשים עושים לעצמם. רואים את זה בעיקר בפורומים עם כל ה... אני דיסלקט מה אתה רוצה ממני. יש לי שגיאות, וזה שגיאות איומות ונוראיות, בדרך כלל שאין ביניהן לבין דיסלקציה קשר, אבל זה הפך להיות מין תירוץ נורא נוח לאנשים שעושים שגיאות חמורות.
עצלנות, כאילו.
נכון, זה עצלנות. וזה מעצבן. זה, כשיש סיכול אותיות או כל מיני דברים כאלה, אז אתה יכול לקבל את זה. זה באמת דיסלקציה. יש כל מיני דברים שאתה יכול לקבל בדיסלקציה. ויש דברים שאנשים כותבים עם שגיאות, ובמקום ללמוד כשמתקנים אותם, מתעצבנים נורא ונכנסים לאיזה בועה. עכשיו, יש אנשים דיסלקטים, סופרים, מוכרים, אגתה קריסטי, טרי גודקיין, סקוט פיצג'רלד, דאבליו בי יייטס, ג'ון אירווינג, כולם סופרים מוכרים, סליפי הלו, כל הספרים של אגתה קריסטי.
אגתה קריסטי הייתה דיסלקטית?
הייתה דיסלקטית, חמורה.
באמת?
כן, מאוד, חמורה מאוד, והיא כתבה המון המון ספרים. את הרקול פוארו אנחנו מכירים, ואת מיס מרפל? ברח לי השם שלה.
כן.
ועוד כל מיני דמויות פחות מוכרות שלה.
אוריינט אקספרס.
אוריינט אקספרס, בטח. יש הרבה מאוד דברים מפהפיים שכזה. ג'ון אירווינג שכתב את, אני חושב ג'ון אירווינג זה סליפי הלו. דאבליו בי יייטס, משורר וסופר. הרבה מאוד דברים שנכתבו על ידי האנשים האלה שאנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים איזה שפה עשירה, איזה יופי של דברים. וכן הם היו דיסלקטים. אז למרות שהם דיסלקטים, בגלל שהכתיבה הייתה חשובה להם, הם התאמצו, הם עבדו הרבה מאוד על הדברים האלה, הם נעזרו באנשים כדי לתקן את הכתיבה שלהם. היה אכפת להם, כי בסופו של דבר מה שחשוב כשאתה רוצה לכתוב סיפור ואתה רוצה להוציא אותו, זה לאו דווקא להיות, אתה יודע, בלשן. יודע מה, מיסטר טולקין, כבודו במקומו מונח, היה בלשן, ויש רבים כמוני שאומרים, רואים את זה בספרים שלו. זה לא סופר כתב, זה בלשן כתב.
כן, יש דעה מאוד מפורסמת, שאומרת שהוא כתב את הספרים שלו, בתור שואו קייס כזה לשפות שהוא המציא.
נכון.
ספרים היו מוצלחים, אבל הוא בעיקר באמת ניסה להראות את איזה יופי של ספר המציא, הוא אהב את זה נורא. כן?
נכון. אז... אז הנקודה היא שבאמת אכפת לכם, כי אם אכפת לכם, גם אם יש לכם שגיאות, וגם אם אתם דיסלקטים, יש מספיק אנשים בחוץ, ויש שם מספיק כלים ודרכים לבדוק את הטקסט, לוודא שהוא בסדר, וכמובן אחרי זה לעבוד מול אורחים טובים ונכונים, שיוכלו לעזור לכם להפוך את הספר למשהו ששווה להוציא. ולכן...
כן, אני יכול לומר כפי דעתי עצה אחת מניסיוני, שאת הפריבילגיה של לתקן שגיאות כתיב, שהעורך יתקן לך שגיאות כתיב, זה מתוך הנחה שהגעת לשלב שיש לך עורך. מי שמגיש כתב יד להוצאת ספרים בפעם הראשונה והוא לא סופר מוכר ואין לו קרדיט, לטעמי אסור לו לתת, זאת אומרת אסור שיהיו שגיאות כתיב בטקסט שהוא מביא. זאת אומרת שגיאות הקלדה כמובן קורה לכולם, אין מה לעשות, אבל שגיאות כתיב גסות, החלפה של א' בעין, דברים כאלה, זה פשוט נראה לא טוב.
נכון מאוד.
כשאתה בא להגיש פעם ראשונה את היצירה שלך למישהו חוות דעת, אתה חייב להשקיע בזה 120% מהזמן, כדי לוודא שקודם כל עוברת את המבחן הראשוני. אני מודה שכשאני מקבל אפילו מייל ממישהו, אם אני רואה שגיאות כתיב במייל, אין מה לעשות, זה יוצר איזושהי תדמית. זה המדיום. זה כאילו שאתה מדבר אליך, מישהו שמדבר במבטא מסוים. זה התדמית. אחר כך שיש לך עורך ואתה יושב איתו ורק אתה והוא פותרים את הבעיות שלכם, סבבה. כשאתם נכון. נותנים כתב יד, תשקיעו.
נכון. וזה בעצם אולי נסכם פה את התוכנית ונגיד שזה בעצם מה שחשוב. מה שחשוב זה שיהיה לכם אכפת מהמוצר שיצרתם, הספר, הכתבה, מה שזה לא יהיה, שיהיה לכם אכפת מספיק, שגם אם עשיתם שגיאות, גם אם אתם יודעים שיש לכם בעיה, שיהיה לכם אכפת מספיק לתת את זה לחבר אחד ושתיים ושלושים חברים שיעברו על זה ויוודאו שזה אכן כתוב בלי שגיאות. גם שגיאות הקלדה, יש דברים שהם בסדר ויש דברים שזה לפעמים יכול להיות בלתי נסלח. כי כשאתם עושים את המאמץ הזה ואתם מראים שאכפת לכם, אז לצד השני, שהוא הרבה לפני הקורא, גם לא יהיה אכפת. וגם הם יבינו איפה יש בעיות מסוימות ויעבדו איתכם. אם לא אכפת לכם, אז זה בכלל לא משנה. ויוצא מזה שכן, אם יש לכם בעיות עם השפה, צריך להיות לכם אכפת יותר ולאהוב יותר את השפה, כדי להשקיע בזמן של התיקון.
זה הכלי שלנו. זאת אומרת, מי ששולט בשפה, אפילו אם זה לוקח לו אולי יותר מאמץ, הוא עושה איזה עבודה, זה הכלי של המקצוע הזה.
נכון, באותה מידה שאם אתם מחליטים להיות מתכנתים, לא יכול להיות שאתם למדתם מקצועיים, לא יכול להיות שלמדתם C++ מספר, ואתם חושבים שאתם יכולים ללכת ולעבוד, אני לא יודע איפה עובדים C++, אבל שמה.
איפשהו בייטק, מי שעובד ב-C++.
בדיוק, מי שעובד...
אתה יכול להיות דיסלקט ב-C++ ומחשב יקבל את זה?
וואו, זה יכול להיות מבריק.
כן, המחשב, אני סולח לך, אתה טמבל, אין מה לעשות. אתה דיסלקט, אני אבין מה שאתה רוצה, אנחנו נתקשר בינינו. מישהו צריך פעם לכתוב את השפה המתאימה לדיסלקטים. C פלוס מינוס. טוב, יש לך זיו איזשהו תרגיל כתיבה למאזיננו היותר משקיענים, נאמר זאת?
כן. ואני מקווה מאוד שפשוט לקח קצת זמן שהקלטנו פעם אחרונה, ואני מקווה שלא נתתי את התרגיל הזה, ואם כן אז תעירו לנו.
תרגיל חוזר, תרגול חוזר.
כן, תרגול חוזר.
זה לא כידור, זה תרגיל חוזר.
מתוכנן, זה מה שהתכוונתי. קחו ספר, עדיף של מישהו שיש לו שפה עשירה, ותעתיקו עמוד.
פשוט להעתיק את העמוד?
כן. שוב ושוב 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 ושוב. זה נותן כמה דברים. אחד, זה מעניין לעשות את התרגיל הזה עם כל מיני סופרים. אחד, זה עוזר לכם ללמוד את הקצב שלהם ואת הסגנון שלהם בצורה טובה יותר, מה שנקרא ללמוד ברגליים, ללמוד בידיים במקרה הזה. שתיים, ככל שאתם מסתכלים יותר, כשאנחנו קוראים ספר אנחנו קולטים מילים, אבל אם יש שם מילים חדשות או מילים טובות מאוד שאנחנו לא משתמשים בהם ביום יום, אז זה נכנס ועובר. אבל אם אנחנו ממש משתמשים במילים האלו, כותבים אותם, מקלידים אותם פעם אחר פעם, השימוש הזה מקבע אותם אצלנו.
אז הנה, עכשיו אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות, ויש לכם את הפורום שלנו, עכשיו אתם יכולים לרשום דברים, להוסיף דברים, להעיר גם על התרגילים של אחרים. לא מזיק אף פעם.
בהחלט. תן להם את הכתובת.
הכתובת של האתר... www.zivkitaro.com/writing הפורום נמצא ב-www.runlevy.co.il, ושם אני חושב שהכי טוב פשוט תיכנסו לאתר, ושם תראו ישר את הקישור אל הפורום.
כן.
אנחנו מיד להגיע.
זהו, נכון? אין...
זהו. זה הפרק להפעם. אני מקווה שנהנתם. לכו ותרגלו, ואנחנו נתראה בעוד כשבועיים.
אכן, כן.
להתראות.
להתראות.